טוב, שלום, ערב טוב. אנחנו קבענו שהיום נתחיל בסוף סוגיית הצדקה והנחה לסם מצווה ד' שם אחרי שהגמרא מסיקה, היא מוכיחה שההדלקה לסם מצווה זה שורה שישית, שביעית בכ"ג עמוד א', והגמרא אומרת והשתא דאמרינן ההדלקה לסם מצווה היא דליקה חירש, שוטה וקטן, לא עשה כלום ולא כלום. אישה ודאי מדליקה, דמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות בנר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס. אז לא ניכנס עכשיו, לפחות לא בשלב הראשון של הדברים, לעובי הקורה בעניין של חירש, שוטה וקטן. מה שדאי לומר הוא ש... הסיבה שהם לא יכולים להדליק הוא משום שהם לא בני חיובה, והיות במעשה המצווה הוא ההדלקה, אז מעשה המצווה שלהם אינה מוציאה אחרים ידי חובה, ולכן הגמרא אומרת לא עשו ולא כלום. אבל הגמרא העלתה על דעתה שגם נשים היו אמורות להיפטר מנר חנוכה. ככל הנראה הסיבה לכך היא משום שמדובר במצוות עשה שהזמן גרמה. ומה שהגמרא אומרת כאן הוא שלמרות זאת אישה מתחייבת משום הכלל הזה של רבי יהושע בן לוי שאף הן היו באותו הנס. כן, כשהביטוי הזה של רבי יהושע בן לוי אף הן היו באותו הנס מופיע בשלושה מקומות בגמרא. בשלישייה שאני כבר איזה חודש מנסה לשכנע אתכם של שלישייה, השתכנעתם כבר, נכון? בבית שמש יש אחד שעוד לא השתכנע, אני עובד עליו קשה, אתם נראים לי יותר קליל. אבל וזו השלישייה של רבי יהושע בן לוי בגמרא בפסחים בדף קח עמוד ב, שאומר שנשים חייבות בארבע כוסות שאכן היו באותו הנס, וגמרא במגילה בדף ד' שם רבי יהושע בן לוי אומר שנשים חייבות במקרא רגילה שאכן היו באותו הנס. כשמה הוא לכאורה הפירוש אף הן היו באותו הנס? לכאורה מה הפירוש הפשוט של הדבר? מה נראה לך פרץ? מה אתה אומר?
היו באותו זמן.
היו באותו זמן? ומה קרה להם באותו זמן?
הם
נגלו, כן. בפשטות זה כך, תסתכלו ברש"י על התאר, אומר רש"י, היו באותו הנס שגזרו יוונים על כל בתולות הנשואות להיבעל לתפסר תחילה. רש"י כאן מנסה לא רק לציין שנשים היו בסכנה באותו זמן, אלא שהייתה סכנה מיוחדת לנשים, כן? והסכנה הזאת שרש"י מציין היא כנראה הוא לקח אותה מגמרא בכתובות, כנראה משם הוא לקח את זה. שם הגמרא מתארת שהיוונים גזרו, יוונים זה שם נורא כולל, בסדר? The bad guys. היוונים כאילו גזרו שכל קלה צריכה קודם לעשות ביקור אצל התפסר, והגמרא שם מתארת איך ניסו להתחכם לזה כמובן ולא לענות לזה. אז לדברי רש"י כאן, דבר ראשון, אף הן היו באותו הנס, הכוונה שהנשים היו בסכנה, כלומר גם הם נגאלו כמו שאמרתם. ואז הוא מוסיף, על יד אישה נעשה נס, כנראה שהוא רומז לסיפור יהודית, אני מניח שהוא מוכר, מכירים קצת. זה ספר שמופיע בספרים החיצוניים, בספר עצמו נראה שזה קורה באיזושהי זיקה לתקופה החשמונאית, נכון? אז לא התקופה שלך. אני אגיד לך משהו, אצל רבנים חושבים שאם נבחנת על יורדיה אתה יודע את כל התורה כולה, אצל היסטוריונים כנראה אתה יודע את התקופה שלך. אז אתם מוציאו אותי לדעתי, איך אני צריך לדעת כל התורה כולה? לא, בחנו אותי על יורדי, בסדר. אבל כנראה שרש"י רומז זה סיפור יהודית, למרות שבספר עצמו כאמור אין רמז שזה קורה בזיקה למורות של חנוכה. והאמת היא שסיפור יהודית מתגלגל לשולחן ערוך אפילו לחנוכה, שכן ברמה מופיע שיש מנהג לאכול מאכלי חלב בחנוכה, משום שכמו יעל אשת חבר הקנים שהשקטה את סיסרא חלב, אז יהודית השקטה את היופורנוס חלב, ולכן זה רעיון טוב לאכול סופגניות עם ריבת חלב. הילדים שלי מאוד אוהבים. אוקיי, אבל כאן רש"י פתאום מהפך כיוון, נכון? מאף אלה היו באותו הנס שהם היו בסכנה, רש"י הופך את זה שאישה הייתה מעורבת בנס. שכשאנחנו מעיינים ברש"י במקומות אחרים, אז רש"י ב... בוא נעשה סיור קצר ברש"י, בסדר? אז רש"י ב... בורח לי, שנייה. כן, רש"י בפסחים, בקוף ח' עמוד ב', אז רש"י אומר, כדאמרינן בסוטה בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו. אז רש"י כאן גם מתאמץ שאף הן היו באותו הנס, הכוונה שהאישה הייתה מעורבת בעשיית הנס, הגאולה הייתה על ידי אישה, ולכן הוא מגייס את אותה גמרא בסוטה שתחת התפוח או הרתיחה, שאנשים לא איבדו תקווה ובזכות נשים צדקניות נגלו. הוא ממשיך, וכן גבי מקרא מגילה, זה מאוד קל להבין איך אישה הייתה מעורבת שם בנס, נכון? זה קל. למשום, דליד, הוא לא שמח על האינטליגנציה שלנו, אז הוא מוסיף, למשום דל ידי אסתר נגלו, וכן גבי נר חנוכה. אז רש"י בפסחים הולך בקו של ההסבר השני ברש"י בשבת, ורש"י במגילה דווקא באופן מפתיע, במקום שהכי קל להגיד שאישה עשתה את הנס, מה רש"י בוחר להגיד? שאף על אנשים גזר המן להשמיד, להרוג ולאבד מנער ועד זקן טף ונשים. כן, זה מעניין. לכאורה, אם אני הייתי צריך, אם כבר לרוץ בין ההסברים, אז במגילה, מילא הייתי כותב את זה. על האמת היא אבל שזה פשוט שמה שפרץ אמר נכון. שלכאורה, אפילו היו באותו הנס, הכוונה לא שהנס נעשה על ידם, אלא שהם נגלו. התוספות מפנים ללשון הירושלמי, שם הירושלמי אומר שאף הן היו באותו ספק, ככה מופיע שם, והאמת היא שזה גם משתלב יותר טוב ברציונל של הממרה. ומה הממרה הזאת מנסה בעצם לומר? היא מנסה לומר שמי שנעשה לו נס חייב להודות ולא יכול להתחבא מאחורי כל מיני פטורים הלכתיים. זה בעצם מה שנאמר פה, אנחנו נראה את זה מיד יותר, נבין עד כמה זה, למה זה דווקא בשלושת המצוות האלו, וגם אני אנסה לראות, להראות שזה הרבה מעבר לאישה, יש, זה הרבה יותר עמוק מזה. אבל לכאורה זה מובן, אבל בגלל אם הנס נעשה על ידי אישה, אז עכשיו זה מצווה נשית. רגע, אני אמין שהיום היום מדברים ככה, אבל זה לא בדיוק צורת החשיבה של, 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 של לא גמרא ולא תקופת ראשונים. והשאלה כמובן הפשוטה היא, אז אם יש פה שני הסברים שרש"י יודע את שניהם, ואחד יותר פשוט מהשני, למה הוא כל כך מתאמץ להגיד את ההסבר הפחות פשוט? ואני חושב שהסיבה לכך היא פשוטה, זה לא בגלל שהוא לא ידע לפרש, זה בגלל שיש תועלת או יתרון לפירוש השני דווקא, בשאלה שתוספות שאלו אותה בפסחים. תוספות שאלו, למה אף הן היו באותו הנס מוגבל רק לשלושת המצוות האלו? למה לא נאמר שזה בעוד מצוות? למשל, תוספות שואלים סוכה. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, נשים לא היו במדבר, לא ישו בסוכות, אירועי המדבר לא נגעו להם, אז למה לא לחייב אותם מדאורייתא במצוות סוכה? דרך אגב, יש הווה מינה בגמרא לחייב אותם בסוכה באמת, אבל לא, למה זה רק משלושת אלו, למה זה לא יותר? אני אומר, יכול להיות שמה שרש"י ראה את עצמו כמרוויח, אפשר להתבטא ככה, על ידי הציון שהכוונה לא כשנשים היו בסכנה והנס נעשה להן, אלא שהן היו מעורבות בעשיית הנס, זה מסביר אולי את ההגבלה שלו למספר יחסית ממועט של מקרים. למרות שבמדבר מרים הייתה באר, יכול להיות, אני לא יודע, אבל בכל מקרה זאת שאלה שתוספות שואלים. מה תוספות עצמם אומרים בפסחים? התוספות בפסחים אומרים, אני מקריא לכם, שזה נאמר רק במצוות דרבנה. ככה הם אומרים. תוספות אומרים, ועד אמרינן דפטורות מסוכה, אף על גב דפן היו בתו הנס, כי בסוכות הושבתי, הטעם בעשה דאורייתא. אבל בארבע קסי דרבנה, תקנו גם לנשים, כמעט שיהיו בתו הנס. תוספות רוצים לומר, זה רק במצוות דרבנה. זה כמובן דורש הסבר. אז הם אומרים דווקא ארבע כוסות, שהם רואים אותו כמצווה דרבנה. כמצווה דרבנה. אני אעשה את זה יותר מהר. אני כבר חוזר פה כמה שבועות על הקשר הבורו בין שלושת המצוות האלו. וסבי הרב סולובייצ'יק הציע, זה שנים היה ידוע מפי השמועה, לפני כעשר שנים פרסמו ממנו ספר שמי שעוד לא ראה אותו, שילך ויראה, כדאי, ספר ששמו אגרות הגריד הלוי. הספר עצמו, השם שלו כתוב שם, הבאתי אותו פה, כשלמדנו חוק תשובה, כשלא דיברתי עליו, בסדר, השם שלו שם כתוב, ביידיש, זה נראה כמו החיבור של רב חיים על הרמב״ם, זה אגרות הלכתיות שהוא מתכתב עם הרבה דמויות, הרוב המכריע זה לאביו, רב משה סולובייצ'יק, זה מהתקופות שהוא לא היה בבית, כלומר מהזמן שהוא הולך לאוניברסיטה בברלין, רוב האגרות מהתקופה שהוא בברלין, חלקה מהתקופה שהוא בבוסטון, ואבא שלו בניו יורק. ושם ביחוד חנוכה, זה אגרת מתקופת ברלין, הוא מציע שהכלל של אפן היו באותו הנס, הוא לא נאמר במקומות שברקע של המצווה יש נס, לא די בזה, כמו סוכה. בסוכה הטענה שלו הייתה, בגלל שבסוכות הושבתי את בני ישראל, לכם תשבו בסוכה. אבל לא נאמר שבסוכה חייבים להתחיל לדבר על מה שהיה במדבר. אבל שלושת המצוות האלה הן מצוות שהן מתייחדות בכך שעצם מעשה המצווה הוא לפרסם את הנס עצמו. יש חובה לפרסם את הנס, וכאן במצוות של פרסום הניסה, דיברנו על זה בשבוע הקודם, הצעת המאפיין פה, למה חשוב לשאול מהי חנוכה? כי מי שלא יודע על מה הירה בחנוכה, הוא לא מבין את מה הוא מפרסם, הוא לא, חסר לו קיום במצווה חנוכה. המצווה הוא לפרסם את הנס עצמו. במקומות האלה, הכלל שנאמר הוא, שמי שנעשה לו נס, חייב לפרסם את הנס, ולא יכול להתחבא מאחורי טענות של פטורים. שאיך אנחנו יכולים לעמוד על המצוות האלו כמאופיינות על ידי האפיון הזה שהמצווה הוא פרסום הנס עצמו? ואני כבר מנסה כאמור כמה שבועות להראות לכם את זה שיש להם אותם תבניות, והתבנית אולי תבנית ברורה שהיא פונה כלפי אחרים. אני מדליק כלפי הרחוב, בליל הסדר האבא מספר לבנים שלו, פנימה, אבל הוא מספר לעוד מישהו. גם במגילה יש לנו ביטויים כאלה, הלשון של הירושלמי, כשמודית ראשון בן לוי, זה לא מנוסח כממרה. הבבלי זה מנוסח כממרה. בירושלמי כתוב משהו אחר. בירושלמי כתוב שרבי ישוע בן לוי, אני אקריא לכם את זה, בירושלמי כתוב, רק שנייה, בנים יש לי את זה פה. טוב, לא ראיתי את זה פה. בירושלמי מופיע שרשום מלגי היה קורא לפני אשתו ובני ביתו, הוא אמר, הסיבה שאפן יהיו באותו הנס, בלשון אחרת, במצוות מגילה, יש אותו מבנה, יש מישהו שמספר את הסיפור, יש מישהו שהוא שומע אותו, מישהו שהוא קולט אותו. יש שם מבנה דומה. במצוות האלו, שלשלושתן יש ברכת, שעשה ניסים, בחנוכה יש, בפורים יש, ובפסח, כבר דיברתי על זה פה פעם. באגדות, בהגניזה, מתברר שבזמן הגניזה יש שנהגו לברך ברכת שעשה ניסים, ורב נטרונאי שמתנגד לכך, זה רק על רקע זה שכבר יש ברכה כזאת שהיא ברכת אשר גאלנו, כן? אבל שלושת המצוות האלה יש להם ברכת שעשה ניסים, משום שיש בהם קיום של פרסומי ניסו. בלשון של הרב, אני אקרא לכם את זה, הרב אומר, תגידו לי אם זה עוזר לכם הלשון של בריסקו, זה עוד אתגר בשבילכם. כן, נראה פשוט, זה לשונו של הרב. דכל אחתיימה שלפן היו באותו הנס, שייך רק לאותן המצוות, והנס הוא דין וחלות בפני עצמו, בעצם קיום המצווה. כלומר, קיום המצווה הוא פרסום הנס. דאיקה בה, קיום של נס הוא פרסומי ניסה. הרי חזינה, דקידוש היום ונר חנוכה. נר חנוכה עדיף משהו פרסומי ניסה. ולכאורה צריך חיון, אלא גם בקידוש היום איקה פרסומי ניסה. איזה נס מפרסמים בשבת? זה זכר ליציאת מצרים. אז למה לא נגיד ששבת זה פרסומי ניסה? אז הוא אומר זה פשוט, אכן פשוט, שדין של פרסומי ניסה הוא דין וקיום בפני עצמו בעצם מעשה המצווה, ואינו שייך לטעמה של המצווה אם הוא מפני נס. ועל כן לא שייך זה אלא לנר חנוכה, דין פרסומי ניסה נאמר בעצם מעשה המצווה. בקידוש אין מצווה לדבר על, למרות שמדברים על יציאת מצרים,
הוא לא צריך לספר מה קרה שם, אוקיי? והוא ממשיך ואומר, ועוד יותר הרי בנר חנוכה ומקרא מגילה נתקנה ברכה בפני עצמה שעשה ניסים, הרי דח דינה שנס הוא קיום בעצם החפצה של המצווה ונתקנה ברכה עליה. מה שאני מבקש גם להוסיף כדי להנהיר קצת יותר את הדברים, שדומני שכשאומרים ארבע כוסות לא מתכוונים לשתות, לא זאת הכוונה. אם זה כך, מה פרסום מניסה בזה? אלא כל מי שלומד משניות הרבה פסחים יודע שהליל הסדר מחולק לכמה חלקים, שמה שמחלק את הלילה או מה שמעביר אותו מחלק לחלק זה הכוסות. וכמו שיש איזה דיון מאוד יפה בחיבור של הרב מבריסק על הרמב״ם, שהוא מצוות ארבע כוסות, הוא מראה שם ברמב״ם כולל שני דינים, שתי חובות הלכתיות, האחת לשתות והשנייה האמירות הנאמרות על הכוס, כמו קידוש. ועל כל כוס יש אמירה שמזכירה את יציאת מצרים. בקידוש מזכירים את יציאת מצרים, מגיד, כוס שני, אין מה להסביר, נכון? ברכת המזון גם מזכירה את יציאת מצרים, וגם הכוס הרביעית היא הלל. וכשאומרים ארבע כוסות, בעצם הכוונה ליל הסדר, כמו שסיפור מאוד יפה על בית הלוי, מספר אותו הרבה, אז עוד פעם, שפעם באה אליו איזה ילד בתקופה שהוא הרב בסלוץ, ובשנות ה-50 או ה-60 של המאה ה-19, ואמר, יש לי שאלה, הוא היה ילד יתום, הבית היה במחסור מאוד גדול, והוא אמר, אמא ביקשה לשאול, אפשר לצאת ידי חובת ארבע כוסות, בחלב. אז הוא הוציא כסף מהארנק, ואמר לו, כך, תקנה, תן לאמא שתקנה יין.
אז הוא בא
לבשר. אחרי שהוא, למה אתה רוצה? אחרי שהוא הלך, הרבנית אמרה, נתת לו הכסף הרבה יותר ממה שעולה בקבוק יין. אז הוא אמר, פשוט, מי שרוצה לשתות חלב בליל הסדר, גם אין לו, אין לו בשר, תודה, כן. אז כשאומרים ארבע כוסות, מה מתכוונים? למכלול, כן, כבר, ליל הסדר, זאת הכוונה. מצוות ארבע כוסות בכוונה פרסום הנס של ליל הסדר. בעצם הרעיון שיש כאן הוא רעיון מאוד פשוט, מי שנעשה לו נס חייב לפרסם אותו, וזה שובר את הכללים ההלכתיים. במקרה של אישה, איזה כלל זה שובר? הכלל של מצוות עשה של הזמן גרמה. מה שאני רוצה בקצרה להראות לכם זה שהרציונל הזה נמצא כנראה לא רק על נשים אלא גם על פטורים נוספים, ואני רוצה להתייחס לאחד שהוא נסתר במקצת, אבל אפשר ממש להראות את זה במפורש ברמב"ם שזה ככה. אחד שמופיע בראשונים מסוימים זה נגד הגמרא כאן לכאורה, ואני אסביר בקרה לקטן. אני רוצה להתחיל מעני. היום מאוד מקובל שאנשים אוספים צדקה ושל כל מיני דברים. אני רוצה לשאול אתכם, אם אנשים אוספים צדקה, האם יש לי חובה לתת צדקה לאדם שיוכל לקיים מצווה? ולא מעניין לו כסף. האם חלק מחובת הצדקה היא לתת לו כסף שיוכל לקיים מצווה? מה אתה אומר?
איזה
מצווה? די, כמו תפילין לבן שלו. אז תגיד, טוב, תיקח תפילין מהשכן. לקנות לולב לעצמו. טוב, תגיד, תיקח לולב מהשני. לקנות לעצמו, לא יודע, מה? מצא, כן? אני חושב ש... מה דעתכם? מה אינטואיציה שלכם? כן או לא?
כן.
אני גם יכול להגיד, יש לזה גם רציונל. צריך לתת לאדם אפילו סוס לרכב עליו, די מחסור. אז מה? אז המצוות האלה גרועות מסוסים? למרות שיכול להיות שכן גרוע, למה? איזה סיבה?
אחת זה פיזי, אחת זה...
מצוות לאו ליהנות ניתנו, מה בעצם הכוונה? זה לא בעצם הצרכים שלך, אתה עושה את רצון הבורא דברך, כן? עכשיו, כשמסתכלים בהלכה, התורה, האם מוזכר באיזשהו מקום שיש חובה לתת צדקה לאדם שהוא אני? אז אנחנו פתאום, אנחנו מגלים שזה מאוד מאוד מצומצם. איך זה המשנה היחידה בש"ס, שזה מפורש בזה בארבע כוסות? זה על המקום. אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיעשה ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין. אז אבל אם יש דין כללי שצריך לתת צדוק אני, אז למה צריך להדגיש את זה פה? אבל ברמב"ם עולה בבירור שזה דין שהוא מוגבל באמת למצוות מסוימות, שכן הרמב"ם מביא את זה בצורה לא מפתיעה בהלכות חמץ ומצה. ואז הרמב"ם כותב סוף הלכות חנוכה, פרק ד' הלכה י"ב, כותב הרמב״ם, מצוות נר חנוכה מצווה חביבה יד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. מניין הוא לקח את זה? וכל הסוגיות של חנוכה זה לא מופיע. כותב המגיד משנה, נראה שלמדו ממה שנתבאר פרק זין מלכות חמץ ומצא, שאפילו אני שבישראל לא יפחות מדלת כוסות. מוסיף המגיד משנה, ואתה משום פרסום הניסה, וכל שכן בנר חנוכה דעדיף מקידוש היום. והגיד משנה כנראה מה הבין, שבאמת במצוות רגילות אין חובה על אני לצמצם את עצמו, למכור את כשותו, אלא דין מיוחד במצוות פרסום הניסה, שכאן מן הראוי לתת את הדעת להבדל בניסוחים של הרמב״ם בין הלכות חנוכה לבין הלכות חמץ ומצה, או בעצם ההבדל בין הלשון של המשנה לבין לשון הרמב״ם פה. מה כתוב במשנה? ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין. החשבון מי? ארבע כוסות. מה זה לא יפחתו לו? הציבור. בואו נדגדג קצת יותר, זה מהתמחוי. מה זה התמחוי? זה מוסד של נתינת ארוחות יומיות לבני הקהילה שאין להם מה לאכול. זה מוסד התמחוי. אבל מה כותב ברמה בלכות חנוכה? אפילו אין לו מה יאכל אלא מני הצדקה, שואל או מוכר כסותו. ולשון אחרת, זה באמת לא כלול במצוות צדקה, לא צריך לתת לו כסף בשביל זה. אלא פונים למי? פונים לעני. ומה אומרים לעני? אתה תתאמץ. לא כתוב. והציבור צריך לתת לו. לא. וזאת מהסיבה הפשוטה, שבאמת זה כנראה לא כלול במצוות צדקה. טוב, יש פה משהו שמבינים אותו מקום, יש פה מנהל קצת תקציב, יודע שאם אני אמכור את כסותו ויקנה ארבע כוסות, אז עכשיו מה הוא יוכל לבקש מהצדקה? יוכל לבקש כסות, נכון. זה כולם מבינים, אתה רואה חשבון, נכון? אתה יודע מה אני מדבר, נכון? כלומר, אתה נותן תקציב לדבר אחד, נגיד אתה אומר, אני לא אתן לאיזה אחד מסומם צדקה, כי הוא קונה סמים, אני אתן לו אוכל. אבל אם אתה נותן לו אוכל, אתה משחרר לו כסף גם כן לסמים, כלומר זה לא כל כך, זה מסובך. זה מאוד, אני לא בא לפתור את הבעיה, אבל מה שכן, בלשון הרמב״ם מצד אחד, המגיד משנה טוען, לי זה נראה משכנע, שהוא למד את זה מלכות, חמץ ומצא, ואומר זה דין מיוחד בפרסום הניסה, שבמילים מאוד פשוטות, זה דומה לרציונל של נשים. בדרך כלל אדם שאין לו פטור, מה לעשות? הוא אנוס. אבל במצוות פרסום הניסה, כמו שאנחנו לא נתנו פטור, כי זה מצוות עשה שהזמן גרמה, גם לא ניתן פטור כי אין לך. למה? כי זה משהו שצריך, כבר דיברנו פה כמה פעמים, זו מצווה שבאה מהמקום החווייתי, מהתחושה שלך, שאתה בתוך האירוע, אז מה, אתה לא תביע את זה? אבל מה שברור זה באמת לא כלול בלכות צדקה, ולכן הפנייה היא למי? לעני עצמו. אז למה בלכות חמץ ומצה אמרו, לא יפחתו לה אפילו מהרוב הכוסות? וההסבר מאוד פשוט. הוא מאוד פשוט ויפה.
בכלל, איך
אדם
יכול להרגיש
בן חורין
ולצוות
לאב שיצא,
כאילו להרגיש כאילו
שהוא יצא ממצרים
ויאמר
כוסות ולאכול,
מה?
ולכן מה אתה אומר? אין
ברירה.
אבל זה יותר טוב,
איזה פרץ.
בוא, כן, בבקשה.
יש אמירה, ההלכות מתחילות אם צריכים לעשות מורפיטים, זאת אומרת, אז זה ממש, זה חלק, זה מושרש במצוות עצמם, לכן אפשר
לגמות
שזה
יהיה
תלוי
ב... אבל זה יותר טוב מזה. אני אדבר לכם, בסדר. יותר טוב. מה זה תמחוי? תמחוי זה לא מוסד של צדקה. אלא תמחוי אין קשר לפרשת צדקה בספר דברים. תדעו. פרשת צדקה בספר דברים, מה היא אומרת? מה צריך לתת? נתון תיתן לו כמה? די מחסורו אשר נחסר לו. מצוות צדקה של דברים היא לקחת אני ולהפוך אותו לאדם לא אני. מה כתוב לומד אותו לתמחוי? שאם יש לאדם מזון שתי סעודות הוא לא יכול לקחת בתמחוי. הוא מאוד אני אבל למה זה? כי תמחוי איננו מוסד שנועד להילחם בכלל בעוני. הפוך, מתוך ידיעה שהעוני קיים, מה הוא בא לעשות? לדאוג שלעניים יהיה משהו לאכול, ארוחת ערב. ואם נשאל את עצמנו מאיפה מוסד התמחוי מגיע,
אז בקצרה, בגמרא בבבא בתרא, בסוגיות שעוסקות בצדקה, י"ד שם, עולה בבירור שהמוסד התמחוי, חז"ל למדו אותו מישעיהו נ"ז, נ"ח, שאנחנו קוראים אותו כהפטרה של יום הכיפורים, בתפק לרעב, לרעב לחמך. יש חובה לדאוג לרעבים. אני יכול להוסיף לכם שברמב"ם, בהלכות מתנות עניים, עולה בבירור שהוא ראה מקור שהוא מטרים את ישעיהו, והמקור הזה הוא אברהם אבינו עליו השלום, שדאג לתת ארוחה לכל אדם שרצה, בלי לבדוק מצבו הכלכלי, בלי לבדוק אם הוא אונזרר, או מה זה אונזרר, נכון? אם הוא, משל, לא, אפילו להשמעילים על עבודה זרה לרגליים הוא נתן, והרמב"ם בונה שם תורה שלמה בלכות מתנות עניים, שבצד הצדקה של תורת משה, שהיא צדקה לאומית, לדאוג לאחיך, לדאוג למי שדומה לך, והרמת הדאגה היא אדירה, שיהיה לא אני, יש גם מצווה לדאוג למסכנים בלי הבדל דת, מין וגזע. זה לא משנה, מי שרעב נותנים לו לאכול. מוסד התמחוי מגיע מהמקום הזה. אז עוד יותר התמיה עולה. מצווה צדקה ודאי לא צריכה לדאוג לקיום מצוות, והתמחוי לא נועד לך לדאוג למצווה צדקה. התמחוי נועד להילחם ברעב. אז מה זה הדין הזה? זה מאוד פשוט. מה שנייחד את ליל הסדר, את ארבע כוסות, לעומת חנוכה, זה של ליל הסדר הוא פשוט מאוד, הוא ארוחת ערב. הוא ארוחת ערב. תוספות כבר שאלו בפסחים על המשפט הקודם, מה זה אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיישם? וכי למה חשבנו שהוא יהיה פטור מהמצווה הזאת? התשובה היא פשוטה, והם גם אומרים את זה, רק אני קצת אנפח את זה, בסדר? שהיה עולה על דעתנו, כשאומרים לעשר, אני חוזר לבית הלוי, לסיפור, להסב אי אפשר, אנחנו מסיבים, עוד אותי לימדו להסב ככה, זה כמו הטיסות של אל על, שאני אף פעם עוד בביזנס, כי אני אשלם ביזנס על רב בישיבה, אני רוצה לישון על הכיסא. אומרים מאוד פשוטות, מי שמכיר קצת איך תראו הסעודות בעולם הרומי, מה זה להסב? להסב זה קונסטלציה שלמה, קודם כל צריך שיהיה חדר גדול ויפה, שקוראים לו טרקלין, שהמילה טריו, תרי, מתחבא בתוכו, כדי שבחדר הזה תוכל לשים ספות של הסיבה, ותוכל לשבת בנוחיות. הארוחה כוללת כמה מנות, אתם כבר יודעים, כמה? לפחות, 3 או 4, נכון? הוא לפי הכוסות. גם המסגולו הביאו לו, אתם יודעים מי זה האנונימים האלה? המסגולו הביאו לו.
שלם.
העבדים, נכון, המשרתים. זה הכוונה, 4 כוסות. כלומר, ככה אכלו עשירי אותה תקופה. והאבא מן הייתה, אני לא יכול בעצם מה לעשות. לקיים את זה, כי הוא יש לו ספסל מעץ, הוא יושב על הרצפה. או בוא נאמר קצת אחרת, מה שבעצם נאמר ביחס לליל הסדר הוא שלוקחים את סעודת העשירים ואומרים שבלילה הזה כולנו בני חורים. מה הכוונה? כולנו אוכלים את סעודת האריסטוקרטים של אותה תקופה, שזה אותה סעודה עם הסיבה ועם ארבע כוסות, עם כל הבשר והמנות. זה בעצם הרעיון שנאמר פה בלשון אחרת. בליל הסדר אנחנו מצד אחד פונים לעני ואומרים לו אתה חייב לקיים ליל סדר שום מצווה, אבל מה שעשינו הוא שגדרנו מחדש את ארוחת ערב שלו. מה אמרנו? אתה כל לילה מה אוכל ארוחת ערב? כנראה פת עם קטנית במקרה הטוב, זה מה שאתה אוכל, כן? בליל הסדר ארוחת ערב שלך היא מה? היא ארוחת העשירים, לכן התמחוי צריך לדאוג לזה, כי התמחוי דואג לארוחות. רק מה החידוש היפה בדרך כלל, מה התמחוי נותן? אז זה כתוב במשנה, אנחנו יודעים בפאה, בסוף מסכת פאה. הוא לא נותן ארוחת ערב כל כך מפוארת עם 4 כוסות עם כל, הוא נותן חמגשית די עלובה, כן? יש דיון מדהים, התוספות ריב בבבא בתרא, על היחס בין שיעור המן לבין השיעור שהתמחוי נותן. הוא בדק, זה דומה, לא דומה, אבל זה המינימום שבמינימום. וליל הסדר התמחוי לארג' נותן ארוחה גדולה, אבל הסיבה שאתה יכול לגבוד אותו מהתמחוי הוא כי אתה גובה אותו בתורת אוכל, אז התמחוי נותן לך. אבל מצד, כלומר המצווה מגדירה את הארוחה שלך, והתמחוי דואג לארוחה. אבל בחנוכה, כשהרמב״ם העביר אותו עיקרון, מה העיקרון? פרסומי ניסה גם העניים חייבים, אז זה נופל על העני, לכן שואל או מוכר כסותו. כן? שדרך אגב יש עוד מצווה שאני חייב לדאוג שיהיה לו, אתם יודעים? ממש בכל כוחו. נר שבת, נכון. אז כנראה זה לא רק קשור ל... זה פרסומי ניסה, נכון? אז נגיע לזה, זה בעמוד הבא, אנחנו נראה. כי זה גם משום מה, שלום ביתו, גם אני צריכים שלום בית. כן, בבקשה.
זה מזכיר לי ש-Thanksgiving dinners in the soup kitchens, שכל הזמן אוכלים פשוט, אבל ב-Thanksgiving עשו משהו מפורך.
אני אספר לכם שהשנה יש לנו שכנים שהם עלו מארצות הברית, אבל לא לפני 40 שנה כמוני, קצת פחות, והם חוגגים Thanksgiving בליל שבת שאחרי Thanksgiving, והם הזמינו אותנו השנה לאכול אצלם מתוך מחשבה שאולי נהנה מה-Thanksgiving. אז הילדים שלי אמרו לי, סליחה, אבל מה זה Thanksgiving? ביום שהיינו ארצורים שלי, לא חגגו את זה. אבל היינו שם, זה ממש היה נראה כמו ליל סדר, ממש. כאילו, היה שם קורבן פסח כמעט. הביאו לשולחן, היה, לא שברו בו עצם, היה עצמי. והוא סיפר ביציאת, הוא סיפר ביציאת אנגליה, כאילו, לא יומן.
צריכים להזמין את זה במוחד, כיוון שלא מוכרים את זה ככה,
לבוא. כן, כן, אבל אני גר בעיר שיש בה הרבה דברים, גם הרבה אנגלוסק, גם הרבה אמריקאים, סליחה, שחוגגים את החג הזה. אבל ממש... זה היה ממש כמו ליל סדר, ומה שאת אומרת הוא מה שישב על הסוגיה. מה שאני רוצה רק לסיים את החטיבה כאן הוא שיש, רק אני אוסיף על אני, מיותר להגיד שלעניים יש מקום של כבוד באיזה חג, בחג השלישי, והוא פורים. זה מיותר להגיד, נכון? כלומר רואים שהעניים נוכחים בשלושת החגים האלו. אולי אנחנו לא רגילים לחשוב ככה, אבל הגמרא במגילה, בדף דלת עמוד ב', כשהגמרא במגילה דנה בשאלה של זמני קריאת המגילה, והיא מנסה להסביר שמה, אתה זוכר, כשלא קוראים את המגילה בשבת, למה?
כיוון שהם...
מקדימים. אז מה אומר, מה אחד מההסברים בגמרא? כי עיני העניים נשואות למקרא המגילה. דן, אם אתה עני, אתה יודע... להתכונן, כאילו זה חג שמשתף את כולם, העניים מתכוננים טוב, כן? אתם גרים בירושלים, בשכונה שאני מתרשה לעצמי לנחש שהנוהג שיש אצל הרבה ישיבות חרדיות שהם עושים מקביעות בפול, בפול?
כל השנה.
כל השנה, אז פה מחמירים. לא, אבל יש ממש מקומות שיש להם, שולחים את כל תלמידי הישיבה עליהם. השלישי שאני רוצה בקצרה להצביע עליו הוא לכאורה נגד הגמרא אצלנו, כי מה אומרת הגמרא אצלנו? שנר חנוכה שהדליק חרש שוטה וקטן, מה הדין? לא סבא לא כלום, אישה לא יודע מה הדלקה. אז מה לכאורה ברור? שקטן לא כלול ברציונל של אף אין היו באותו הנס. גם לכאורה לא כל כך קשה להסביר מה ההבדל בין נשים לבין קטנים. תהיה הסיבה אשר תהיה שנשים פטורות המצוות עשה שהזמן גרמה, דבר אחד ברור, הן ודאי יכולות לקיים את המצווה הזאת בשלמות. קטן לעומת זאת, הפטור שלו הוא על איזה רקע? חוסר הבנה, חוסר בשלות. אז מה נאמר לו? כי יפן היו בתו הנס, אז אתה תהיה חייב. אבל יש ב... ראשונים, מופיע פה ברן על אתר בשם בעל האיתור. בעל האיתור הוא חכם פרובנצלי מהמאה ה-12, הוא בן זמנו של הרמב״ם. מופיע ברן, אני אקריא לכם את זה, זה מופיע ביהודה עמוד א' בדפי עריף, שורה שלישית, כותב הרן. מי הוא? כתב בעל האיתור זדי, מגיע לחינוך מותר והכל תלוי במנהג, כי דאמר בירושלמי דמגילה, מכאן ואילך התקינו שיהיו קטנים קוראים לרבים. פה בא בעל האיתור ומטיל מגבלה רצינית על הגמרא, כשהגמרא אמרה שהדליקה קטן לא עשה ולא כלום, זה קטן שלא הגיע לחינוך. אבל קטן שהגיע לחינוך למה הדליק את הנר? כאן השאלה היא, האם הדליק את הנר מדין חינוך, כי הוא יכול, ומיד אני אסביר, או האם זה, אולי יש רקע אחר. אז כאן הוא שולח לירושלמי מגילה. כן, למה הוא שולח? אני קורא עוד פעם. כי דאמר בירושלמי דמגילה מכאן ואילך התקינו שיהיו קטנים קוראים לרבים. אז הוא מפנה אותנו כאן לתקדים במסכת מגילה, שזה נמצא במשנה במגילה פרק שני, בדפי הבבלי זה יוצא תמוד ב', שם המשנה מביאה מחלוקת בין רבי יהודה וחכמים, אם קטן יכול להוציא את הרבים מדי חובתם לקרוא את המגילה בפורים. בתוספות שם על אתר יש דיון שלם שמניח שמה שעומד ברקע זה השאלה, האם קטן שהגיע לחינוך יכול להוציא אחרים מדי חובה? תגידו לי גבל, איך אלינו הדעתם האפשרות כזאת? התשובה היא, כי מגילה זו מצווה דרבנן, קטן שהגיע לחינוך גם דרבנן, טוב, דרבנן, יוציא גדול במצווה דרבנן. מי שמתעניין בנושא הרחב הזה, יש איזה דיון ענק בראשונים בברכות, בפרק שביעי, סביב, וברשי, בברכות, בדף חף עמוד ב', סביב הנושא של האם קטן יכול להוציא ידי חובה ברכת המזון, אדם שאכל שיעור שלא חייבים מדאורייתא לברך עליו, וזה למען דאמר, זה מחלוקת ראשונים, אבל הדעה רווחת היא ששיעור דאורייתא הוא כדי צביעה, ומי שאכל כזית, רוב הראשונים סוברים שהוא חייב לברך רק מדרבנן, האם קטן יכול להוציא אותו ידי חובה? יש רשי שאומר שעדיין לא, ככה רשי אומר, כי רשי אומר קטן שהגיע לחינוך הוא לא חייב במצווה מדרבנן. מי חייב? אל תגלו את זה לילדים, אבל רשי אומר, הקטן לא חייב, האבא שלו חייב לחנך אותו, מה קטן יכול לענות לו? אבא. הוא יכול להגיד, אבא, זה חיוב שלך, לא שלי. אבל אנחנו לא נפתח. זה לצעס עוד דנים על הרקע הוא. אבל בראשוני אשכנז, ובעל האיתור פה, כנראה כך גם קראת הירושלמי, הם מציעים שזה לא על רקע חינוך, ולא על רקע היות מגילה או חנוכה, מצווה ברבנן, אלא זה על רקע של אפן היו באותו הנס.
ככה מופיע, אני אקריא לכם.
שם זה כתוב
במפורש. אני אקריא לכם את זה. הרביה כותב, אני מקריא, הרביה שהוא פילה פלוים. אומר הרביה, על אותו ירושלמי שקודם הזכרתי, מי הוא נראה לי, כמעט דטלי טיים מפני שהיו בספק, אפילו קטן שלא הגיע לחינוך. תשאלו אותי איך הוא יכול לכך לעשות את זה, אז הוא מוסיף, רק שיודע להבין, צריך לשמוע מקרא מגילה, אני אתרגם את זה לעברית מודרנית, ילד שיכול לבוא לבית כנסת, הוא לא מסוגל להקשיב למגילה, אבל הוא נורא אוהב להקות המן, בדיוק. אז הוא מבין שמשהו קורה פה, הוא חלק מהחינגה, והוא לא מפריע, הוא לא מקשיב גם. בסדר, למה הוא מתעסק עם הרעשן, עם הקפצונים פעם? אומר הרביה, צריך להביא אותו לבית כנסת, במקרא מגילה. למה, אומר הרביה? כי דאמרינן, מי דידה ואנשים ועמי הארץ, מזכיר, אלה פרסומי ניסה. פירוש, יודע לשאול, מפרסם הנס להם. אז הרביה במגילה אומר דבר פילי, ברור שהוא לא יכול לקרוא, אחד כזה יכול רק מה? שיקראו לפניו. אבל גם במגילה יש בראשונים שסוברים שאנחנו כוללים את הקטנים בגלל אפן היו באותו הנס. בעל האיתור פה יש מקום לשקול שהוא העלה על דעתו שכדי להדליק, כלומר בחנוכה, אני בוא נאמר את זה כך, נגיע בהמשך לדקת הרואה, בחנוכה אין לך את הפריבילגיה להיות כמו הקטן של מכה המן. כאן כדי להדליק כבר צריך להיות ברמה שאתה מבין משהו, כלומר, הוא לא ילד, אז לכן אולי הגיע לחינוך, אבל אני חוזר לשאלה, האם הגיע לחינוך הוא על רקע חינוך ודרבנן, או על רקע אולי איפה נהיו באותו הנס. אז יש פה ודאי גם צעד להסתמך עליו, שגם ביחס לקטנים, למרות שבפשט הגמרא היה נראה קטנים לא, רק נשים, שגם ביחס לקטנים יש צעד שמגלל הרציונל של איפה נהיו באותו הנס, שאנחנו כוללים אותם. זה בין היתר הכלל הזה של איפה נהיו באותו הנס, ועד כמה אני הופך את השלישייה הזאת לשלישייה אחת, או עושה ביניהם חיתוכים,
זה תלוי בשאלה שכבר הזכרנו פה בשיעור הקודם, נדמה לי, אחד בפניו, וזה שיעור הקודם, לא, לפני שניים. וזה שיטת הבהג שגורס שנמרות שנשים חייבות במקרא מגילה, הן לא יכולות להוציא אנשים לידי חובה. כן? וברביה, לא מופיע בבהג ההסבר הזה, אבל ההסבר שמופיע ברביה הוא כי נשים חייבות לשמוע, לא חייבות לקרוא, ולכן גם להלכה פוסקים, שכשאישה קוראת מגילה לנשים או לעצמה, הן מברכות לשמוע מקרא מגילה, כי החובה היא לשמוע. כשעצם הטרמינולוגיה הזאת, רק אני אדגיש, היא אנטיפגות, בסדר? זה נשים של פעם, אתם כבר, זה כבר אחרי זה. ואני רק אגיד, ההנחה היא שבפרסומי ניסה יש צד שמספר וצד שמספרים לו. להגיד שנשים חייבות לשמוע זה להניח שהן בצד שמספרים לו, לא בצד המספר. זאת ההנחה. גם בליל הסדר מתואר ככה. אין לו בן. לא, שכחת. אשתו שואלתו. בסדר, זה אותו צד, כאילו היא בצד ששואל. ברור שהיום הדברים יותר נראים קצת אחרת, אבל ההנחה הזאת שהיא מניחה עוד פעם מבנה של מצוות פרסומי ניסה. עכשיו בחנוכה, האם אישה יכולה להוציא את כולם ידי חובה? אז לכאורה, בשורה הבאה בגמרא, מאחסנאי, מרבי זרע, נראה
שכן, למרות, אני אספר לכם, שבמאירי מופיע דעה שאישה לא יכולה. זה קצת פלא. בואו אני אקריא לכם את זה שנייה. המאירי אומר, בואו רק שנייה. וקצת מפרשים כתבו דווקא לעצמה. כך אותם המאירי. מה בעצם רצו המפרשים אלה לעשות? להאחיד את חנוכה עם פורים. כמו שבפורים הבא גומל אישה לא מוציאה, גם בחנוכה לא. וזה כותב המאירי ואין זה כלום. באמת פשט הגמרא נראה שאין זה כלום. הסיפור עם רבי זרע, מישהו מעלה על דעת. זה די נראה שזה ככה. יש פה אם כך חילוק בין חנוכה לבין פורים. אז בשבוע שעבר הספרתי לכם את משבועיים, את ההסבר של סבי הרב סולובייצ'יק, שחנוכה זה מצוות הבית ואילו פורים זה חובת היחיד. שלחתי לכם לינק למאמר של אבא שלי, מי שרוצה שיסתכל שם, הוא דן באפשרות של חילוקים כאלה גם ביחס לקטן, כי יש גם ש דיונים האם בקטן זה אותו דין או לא, והוא שם דן בעריכות בכל העניין הזה. אני מציע שאנחנו נתקדם, תוכלו פשוט לקרוא את המאמר. אז עד כאן ענייני אף הן היו בתואר נס. כן, בבקשה.
השלישייה פה
שואלים ראשונים, מופיע ברמב״ם במלחמת השם במגילה אדמלית דף ה, הם שואלים למה זה לא נמצא במשנה במגילה פרק שלישי דף חב ג', כל הדברים שצריכים לעשות, למה זה לא נמצא שם?
אז הרמב״ם אומר דבר מאוד יפה, בוא נפתח את זה, אם כבר שאלת, בסדר? ייקח לי שנייה, בסדר? אולי יהיה יותר מהר פשוט עם גמרא, אבל רק שנייה, מיד אני אמצא את זה, בסדר? ריף ונושא כלים, מלחמת השם, מגילה, רק שנייה, הנה, אני קורא לך את דברי הרמב"ן, בסדר? תשמע, אמר הכותב, זה רמב"ן שסבי סיפר לי שהסבא שלו רב אליהו פרוז'נר, רב אליהו פיינשטיין, היה דוד של משה פיינשטיין, אבא של אמא שלו, ציטט לו את הרמב"ן הזה נגד הסבא השני, נגד רב חיים. ואני אסביר לכם מה מדובר. רב חיים מבריסק, לא ניכנס עכשיו לסיבות, לא כל כך הקפיד על תפילה וציבור, הוא כן הקפיד על קריאת התורה מאוד. יש עליו סיפורי אלף לילה ולילה, סיפורי יש לי חבר שפעם אמר לי דבר מאוד יפה, כמו שהז'אנר של הסיפור החסידי, יש את הסיפור המתנגדי גם כן. ואחד מהז'אנרים הגדולים בסיפור המתנגדי שלא יכול לקרות בסיפור החסידי, זה סיפורי רכבות. מה הכוונה? שהחכם נקלש מהסביבה שלו, ואף אחד לא יודע מי הוא בדיוק, ואז קוראים דברים מעניינים. למה לרבה זה לא יכול לקרות? כי בדרך כלל, גם כשהוא לא בבית, הוא הולך עם המקל, עם הכסף, עם השמש, אז יודעים שהוא רבה גם כשהוא לא בבית. אבל נסנגתי, יש המון סיפורים, סיפורים מרתקים. אבא שלי הוא אחד מגדולי האנשים עם סיפורים כאלה, בגלל המראה החיצוני שלו. הוא פעם היה באיזה בית מלון לנופש, והיה שם הרב גוסטמן, זכר צדיק לברכה, שמוד יעריך אותו, והיה שם מחוטים של ברל סולובייצ'יק, והרב גוסטמן הציג את אבא שלי לפניו, סיפר בשבחו איזה ראשישי וגדול, והוא מסתכל עליו, הוא רואה, הוא דין מבולח עם חליפה קצרה, כאילו. אז הוא אמר לו, אני מבין שאת הקפוטה אתה משאיר בבית, בנופש, שלא יזהו אותך. אז הכאן... אז על רב חיים יש המון סיפורי רכבות, שתדעו, צריך יום אחד לכתוב את הספר. נכון? כן.
סיפור קצר. פעם הייתי עם אבא שלך במרצה פסח בצבא. הרסר, לא הכיר אותו. הוא התייחס אליו הבחור הגבוה הזה.
הוא פעם נסע עם בחור מהישיבה, עם דובי ימה. לא יודע, אתה זוכר אותו? לפני זמנכם. בחור כזה, זקן גדול, והם נסעו לסיני לבקר חיילים, ואבא שלי, הוא תמיד נוהג בעצמו, נהג בעצמו, כן? והגיעו לבסיס וביקשו להיכנס, אחרי כמה דקות השגים אמר, הרב יכול להיכנס, הנהג יישאר בחוץ. יש לי בלי סוף סיפורים כאלה. אבל אני יכול לספר עכשיו בהקשר של סיפורי רכבות, שאחד מהדברים שרב חיים היה מתאמת זה, הוא היה יורד מהרכבת, משנה תוכניות נסיעה, העיקר לשמוע קראת התורה. למה? הוא חשב שזה חובת יחיד. כך הוא חשב. רבי אליהו פרושניר אמר לנכד שלו, לרבי יוסף בר, הוא אמר לו, זה נגד, יש רמב"ן מפורש נגד זה, ועכשיו אני קורא לך את הרמב"ן. אמר הכותב, אומר הרמב"ן, השנויים במשנתנו, כלומר בדף חף ג', כולם חובות הציבור הם, אחד מהדברים שם זה קריאת התורה, מפורש נגד רב חיים. ואינם אלא במחויבים בדבר, אבל מגילה, כשם שהציבור חייב, כך כל יחיד ויחיד חייב, זה ודאי לא חובת ציבור, זה חובת יחיד. ויחיד שלא קרא צריך יוד משום פרסומי ניסה. בעצם הוא אומר, אתה ביקשת עוד ביטוי הלכתי, הוא אומר, אין דין של מניין בקריאת המגילה, אבל היותו פרסומי ניסה אומר שיש העדפה לקרוא בבית כנסת, לקרוא עם עשרה. אני יכול לומר שהייתי ילד ואני זוכר איך שאימא שלי הייתה מטופלת בילדים, אז אבא שלי היה קורא לבד בבית, יש לו מגילה והיה קורא לה. היום התקבל הרבה יותר שיש קריאה שנייה, ויש לזה ודאי עדיפות הלכתית, כי זה נעשה ברבים, יש פה פרסומי ניסה יותר גדול מאשר שקוראים בסלון הבית, גם לא כל כך מקים אמן בבית, נכון? כזה עושים ככה. אבל הנה עוד ביטוי, סלם. אוקיי, אז עד כאן עניין של חיוב נשים קטנים, עניים, פרסומי ניסה, השלישייה שלנו תופסת נפח. כן, ואז ממשיכה הגמרא, אמר רב ששת, אחסנה חיה בנר חנוכה. כשמעלה עולה השאלה, אני כמו ששאלנו קודם על אני בליל הסדר, אחסנה פטור ממצוות? לא, אז למה בכלל לומר שהוא חיה בנר חנוכה? התשובה היא פשוטה. התשובה היא פשוטה. היות וזו מצוות הבית, והוא לא נמצא בבית שלו, אז מה עכשיו חנוך שאת תעזור לי? אז מה הכוונה שהוא חייב בנר חד? לכן הייתי מעלה על דעתי שהבית שלו נמצא איפה? אני עכשיו נמצא פה, אבל הבית שלי הוא עדיין בבית שמש. בסדר? הבית שלך הוא בקטמון, נכון? אז אני לא נמצא עכשיו בבית, אז אולי אבא מינה הייתה שאני לא יכול לקיים את המצווה, אז שהוא אומר, אחסנאי חייב, כמה שמלן, שמה, עכשיו תעזור לי. כמה שמלן שמה?
שני
אפשרויות. יפה, אז תגיד אותם.
או שבכל זאת ידליק פה, או שידליק עוד אפשר.
זה רבי זרע יגיד, רב ששת עצמו, אם אתה לא ידע את ההמשך. אז מה הכוונה חייב? כנראה שהוא חייב להדליק איפה? בסדר, שהוא נמצא.
רק מה שתי האפשרויות? אפשר תגיד אותם. שתי אפשרויות לומדת, לא שתי אפשרויות מעשיות. או שהוא יכול להדליק פה כי זה הבית שלו להיום, או אולי בחידוש של הרב ששת הוא שנר חנוכה, אולי הוא נגדך מהבית, או בוא נשתמש בטרמינולוגיה שפעם השתמשנו בה, אולי הוא מחדש פה שזו חובת גמרא. אז אומנם אתה לא בביתך, אתה יודע איפה שאתה נמצא, כן? אולי כך אפשר לקרוא את זה. מה שכן, מה שאתה אומר, עולה בבירור בהמשך מדברי רבי זרע, שאומר, אמר רבי זרע, מרש כי אבינה בי רב משתתפנה בפריטי בעדי ושפיזה. ופה אנחנו מגלים כנראה מה הייתה הפרשנות של רבי זרע לדברי, כנראה לדברי רב ששת. היינו, כשהייתי יחסנאי, הייתי חייב בנר חנוכה, אבל איך קיימתי אותו? לא על ידי זה שהדלקתי נר, אלא איך קיימתי אותו? על ידי זה שהשתתפתי בפרוטה. כי זה מושג הלכתי שלא שמענו כדוגמתו, כן? בן אדם נותן קצת כסף וכך הוא מקיים את המצווה, אבל ברור שפה מה הרקע? ברור שמה הוא? הרקע הוא בגלל ההגדרה היסודית של נר חנוכה כחובת הבית. אני חוזר לרמב״ם, מה מקום ההדלקה? בפתח הבית. אז אם האדם הוא אכסנאי, היום זה לא כל כך מקובל, אבל אני עוד זוכר את התקופה שהיו מזכירים חדר למישהו. יש פה כמה אנשים שגם זוכרים דבר כזה, נכון? דוד שלי הוא היה סטודנט הרבה שנים, הוא היה סוחר חדר, אבא שלי קשה בבוסטון וסטודנט, סוחר חדר ממשפחה, הוא גר בבית של משפחה. אז מצד אחד אתה לעצמך, מצד שני אתה בתוך מרחב מגורים, אין לך פתח משלך, אין לך בית משלך, אז מה העניין? אתה לא יכול להדליק את פתח ביתך כי אין לך, אז אתה עושה את זה די השתתפות בפרוטה, שאפשר להסביר שהכוונה היא שאתה די השתתפות בפרוטה הופך את זה למעין ביתך, או שאתה משתתף בהדלקה. אפשר לסבול את שתי את שני הניסוחים. אבל אז מה מוסיף רבי זרע? בתר ונשיא ואחרי שהתחתנתי ונשיבית את האמינה השתה ודאי לה צריכנה דקמדיקי עליי בגו ביתי. וכאן קודם כל ברור שאשתו מוציאה אותו ידי חובה, וכאן גם מתברר, אם נחזור חנוך לדברים שקודם, כאן גם מתברר בבירור שהבית שלו ממשיך להיות איפה?
שמה,
ברור, הבית שלו ממשיך להיות שמה, ולכן ההדלקה בבית מוציאה ידי חובה גם אדם ש... שלא נמצא שם. בדיוק, מה, אם קודם שאלו מה היה החידוש, אולי באמת זה הבית שלו, הוא עבר דירה, שזה מאוד מזכיר למי שיש לו דמיון פרוע כמו שיש לי, זה מזכיר סוגיה אולי הכי קשה בכל מסכת מגילה. נכון, בן קרח שלח לעיר, בן עיר שלח לקרח, אז מה כל הדיונים שיש שם? פרוד בן יומו, שם עוסקים בשאלה נורא נורא דומה, במצוות פרסום מניסה, אני שואל את עצמי איפה אני ממקם אותך מבחינת השתייכותך העירונית. יש שם פלונטר אדיר להבין את הסוגיה. תרצו, אפשר לנסות פעם להסביר את זה. אבל בקצרה זה נורא נורא דומה. כלומר, מצוות פרסומי ניסה, אני אומר את זה בצורה הבאה, אז זו מצווה שיותר מכל מצווה אחרת, היא קשורה לשיוך גיאוגרפי. עכשיו, היא קשורה בפורים לשיוך גיאוגרפי מסיבה אחרת מאשר חנוכה. בחנוכה הסיבה שהיא שייכת לשיוך גיאוגרפי, כי המצווה היא להדליק במקום מסוים שצריך לחשב הבית שלך, איפה אתה גר? מה הבית שלך? לעומת זאת, בפורים זה מסיבה של... כי יש את כל ההבדל בין... איזה עניין גיאוגרפי? בכלל מגילה, אבל יש שם את כל הפלונטר הזה של יהודה ושת דבר, שרק שתדעו, הסוגיה שמה במשך כ-1500 שנה לא קרה בה שום דבר עד שהחזרנו לארץ ישראל. הסוגיה שם, אתה קורא את הגמרא, אתה הולך לרמב״ם, שולחן ערוך, עד המשנה ברורה, פשוט הם מצטטים אחד לשני, לא קורה שם כלום. כולם חיו בגולה, לא היה להם י"ד ותת ו"ו, היה להם רק י"ד, וחזרו לארץ. הרב פרנק יש לו תשובות ארוכות כמו הגלות שלא קרה בה כלום העניין הזה. שהוא עוסק בכל הדברים, זה באמת סוגיה מאוד מרתקת, אבל היא נורא נורא דומה לחנוכה. איפה אתה נמצא, כן? כלומר, מה המקום שלך? וכמו ששם יש עניין פרוס בין יומו, כלומר, איפה שאתה נמצא זה המקום שלך, גם פה צריכים לבדוק פה מה, מה ברור בדברי רבי זרע בסופו של דבר שרבי זרע אומר המקום שלך הוא למרות שלא נמצא בו הבית שלך, איפה שאשתך נמצאת, איפה שמקום הגורים שלך זה, אבל ביחס לרווקים לא כך יודע מה הם ציעו באותם ימים ויש לזה בשולחן ערוך קצת ניסוחים ברור להם לא אומרים הבית של ההורים שלך הוא תמיד הבית שלך, כן? זה למרות שאוהבים היום מאוד להגיד את זה, נכון? סבא מבוקלר אם יש לי כבר אמרה לי הבית שלי תמיד יהיה שלך אבל שלך הוא לא שלי, אצלך אני אורחת, כן? פה אני לא נראה כל כך לפני שהוא מתחתן הוא לא אמר הבית של ההורים שלי, כן? כנראה יותר קל להעביר אותו בית אבל כשהוא נשוי פה נראה הדינמיקה פה אני אומר את זה בצורה הבאה נראה את החלק ממגילה במגילה הדינה הוא שפרוז בן יומו הוא פרוז, נכון? וכאן זה לא ככה, זה מאיפה שאתה מגיע אבל לפחות זאת עוד נקודה דמיון לדיונים בין ה... בין הסוגיות, כן? שכאן יש באחרונים דיונים מאוד גדולים ויפים מה קורה לדין הזה של אחסנאי אחרי שיש את הדין של מהדרין מן המהדרין כשאנחנו מדברים בקטגוריות של נר איש וביתו אז מה אני אומר לעצמי? טוב, איפה הבית שלך? יש לך את ביקר? יצא בידי חורך לא, אל תשתתף בפרוטה, אל תדביל אבל כשמדברים מהדרין למהדרין ואני במיוחד עכשיו חושב כמו הפולנים, כמו הרמה והרמה שעל וכו'. אם הייתי בבית, אז גם הייתי מדליק. עכשיו אני מדבר במיוחד על ילד כמו הליטווקס, שגם האישה מדליקה וגם הוא מדליק, כן? אז למה היא גרה שהלכתי, שאני לא נמצא שם, כן? ויש איזה דיונים, האם אחרי שיש מהדרין למהדרין, אז כל דין אחסנאי בטל, מצד שני, יש בעלית וכס שיש להם חשושס, מכיר לאופי שלהם, שאולי הצורך להשתתף, אולי כאן זה גרוע ממהדרין למהדרין, איזה סיבה? ממהדרין למהדרין, אני בבית שלי. אז אני בבית, יש לי נתונים של הדלקה. מה לעומת זאת קורה כשאני אחסנאי? אולי אני לא, מצד אחד, אני... הדין היסודי מקבלים בביתי, אבל אולי זה לא הבית שלי. אם זה לא הבית שלי, אז מה אני לא יכול לעשות? וכן מיד עם המהדרין, וכן מה אני חייב לעשות? אולי רק דרך השתתפות בפרוטה. כן, אני יכול לספר, בשנה שהייתי בארצות הברית אצל סבא, לפני 30 שנה, והוא אמר לי, גם תשתתף בפרוטה וגם תדליק. זה שיטה ליטאית, גם חבורה וגם שלקת. אבל יש פה מבחן מאוד פשוט. מה המבחן? ברכה,
אני
לברך, כן?
הוא אמר
לי לברך.
כן. מי פה רוצה לשאול?
אני ראיתי שנשים שמוסיפות נרות בשבת, כאשר הן אינן נמצאות בבית, רק מדליקות שתיים, וזה נפוץ. אני לא מכירה נשים שעושים אחרת, אז כנראה שמה שעושים בבית זה לא אותו הדבר מה שעושים כאשר נוסעים במקום אחר.
כן, זה נכון. מה שאני גם יכול להוסיף, כשגם בנר שבת יש שממליצים, כשמתארחים, להשתתף בפרוטה, שזה בא מאותו מקום, כי זה נר של, של הבית. בסדר? אז עד כאן העניין היסודי בגמרא. יש פה, רציתי להראות לכם בראשונים רק משהו. רק תנו לי למצוא את זה. זה נמצא. בראשונים. מניח שזה במאירי, כן, תשמעו מה אומר פה המאירי. המאירי אומר כך, אחסנאי חייב בנר חנוכה, ומכל מקום אינו צריך להדליק לעצמו, אלא שישתף עצמו עם בני הבית, ויסייע עליהם בפרוטה לשמן. במה דבר אמורים כשאינו פותח דלת לעצמו? מה שתיארתי קודם, שהוא סוחר חדר בתוך הבית. אבל אם פותח דלת לעצמו אף על פי שאוכל ושותה עמהם חייב להדליק ומכל מקום אם היה נשוי שנמצא קובע בית לעצמו בעיר אחרת אף על פי שאין לו בית בזאת העיר אינו צריך אף לשתף שהרי מדליקים עליו בביתו ואפילו פתח דלת לעצמו גם כן הוא לא חייב ותראו עכשיו מה הוא אומר שאינו דומה לחצר שיש בה שתי רוחות שצריך להדליק בשתיהן הגמרא בהמשך על חשד כבר פגשנו אותה תראו את ההסבר שזה אינו אלא מפני שאין העובר בזו יודע בשל זו. אדם הולך ברוח אחת, לא יודע מה קורה ברוח השנייה. והוא שאמרו שברוח אחת אינו צריך, שאין חשד בדבר, שמרגישים מהם שעל האחרת הוא סומך, וחוקרים עליו, ואף בזה, תראו איזה שכנים יש פה, ואף בזה חוקרים הם עליו. אתה עובר ליד בית של יהודי, ואתה רואה רחמון על עצמם, שהוא לא ידליק נר חנוכה. ומה אתה אומר לעצמך? אתה יכול להגיד, טוב, הוא לא מקפיד במצוות, אצל המאירי, מה עושים? חוקרים עליו, שומעים, מה זה? שולחים לו לשמרת הקשרס, את המשמרת, ואז אומרים, הוא בכלל לא מפה, זז נרגעים. ויש חולקים לומר, כלומר, מה קורה בשתי רוחות? לא חוקרים עליך, אבל במצב כזה חוקרים עליך. ויש חולקים לומר שאין ביתו מפקיעו, אלא כשאינו פותח פתח לעצמו ולעניין שיתוף. הכל שפותח לעצמו מדליק. כאן הוא מעלה הצעה מאוד מעניינת. שכאשר יש פתח לעצמו, לא עוזר לך שאשתך מדליקה לך בבית. אני הייתי אומר את זה בצורה אחת, שאני חושב שהיא ברוח כמו שאמרת קודם, אבל המאירי עצמו אומר את זה אחרת. המאירי אומר מפני החשד, אז זה מדיני חשד. אבל תיאורטית היה מקום גם להבין שיטה כזאת גם ממקום אחר, ואנחנו דנים בשאלה של איפה הבית של האדם הזה. אז כאן אפשר גם להיות על הדעת, מי שהיה במרכז גיוס בצבא יודע שיש מושג שנקרא שיש לך שתי כתובות. אני יכול להגיד, אני מכיר כמה אנשים, הם רובם מיליונרים גדולים, שיש להם כמה בתים, ולכן בניגוד אליי, שאני כל הלילה יושב באותה מיטה, יש לי מקום בעולם, הם מסכנים, לפעמים ישנים בלוס אנג'לס, לפעמים בלונדון, ולפעמים בירושלים. והם עשירים אדירים, כאילו, גם חלק. נחמור לסלם, נכון? אבל יש כאלה. כלומר, יכול להיות שיש לאדם יותר מבית אחד. כלומר, אם אדם פותח פתח לעצמו, אני הייתי אומר, שיש לך בית שם ובית פה, אז לא רק מדיני חשד, אלא כי יש לך שני בתים, ובמאירי זה לא מוסבר ככה. ובמאירי ההסברו לפני החשד, אבל הוא עצמו כותב, והדברים קרובים. מה הכוונה? יש בזה את הצברה. כן. זאת שאלה טובה. המאירי עצמו לא מעלה פה את הנושא של המהדרין למהדרין. הוא לא מעלה את זה. הבאתי לכם פה באחד מהשיעורים שהמרשל מעלה את זה. המרשל אומר שאי אפשר לברך. כך הוא טוען, המרשל. המאירי ממשיך ואומר כך. חכמי התוספות כתבו ששני בעלי בתים הדרים בבית אחד וסמוכים על שולחן אחד. אם זה נראה לכם מוזר, תקרו ספרים על תקופות קצת קרובות, לא, אפילו אחרי התקופה שלך. זה היה בקטמון, שאני גדלתי בה, כל הבתים הגדולים האלה, אחרי במלחמת השחרור, כששיקנו שם את היהודים של העיר העתיקה, לא כל משפחה קיבלה וילה כמו היום, אלא כל משפחה קיבלה חדר. בווילה אחת גרו כמה משפחות, כן? מה איתם בנר חנוכה באנשים האלה? אז הוא אומר ככה, חכמי התוספות כתבו ששני בעלי בתים הדרים בבית אחד וסמוכים על שולחן אחד, וכרגע מוכלים ביחד, אפילו בן גדול ונשוי בבית אביו, צריך להדליק או להשתתף, וזו השנייה מיה אינה נראית כלל. הוא אומר על שני בעלי בתים מילא, אבל בן אצל אביו, כן, מה שדיברנו קודם, שלא נאמרו הדברים אלא בזרים שאינם מכלל בני הבית. אבל כלשהו מכלל בני הבית, לא צריך כלום. ומקום כמה פעמים כתבו שצריך להיזהר בשיתוף זה, שלא יעשו, תראו איזה תוכנית עבודה יש להם, שלא ידליק, זה לילה אחת וזה לילה אחרת, זה חלוקה נהדרת, אלא יהיה השמן משותף בכל לילה ולילה, או ייתן לו פרוטה לזכות לו חלק שם בכל הילות, ואלו ודאי דברים ברורים. אבל המתחים האלה היום אני לא חושב שהם קיימים. אלו הדברים, ואנחנו נתקדם להמשך הגמרא. אמר רבי יהושע בן לוי, כל השמנים כולם יפים לנר ושמן זית מן המובחר. אמר אביי, מרי שבא מהדר מר אמשך דשום שמי. אמרנו פה שמן סומסמים, זוכרים? אמר היי משך נהור התפי, כיוון דשמע להדר רבי יהושע בן לוי, מהדר אמשך דזיתא, אמר היי צליל נהורי צפי. יש פה דיון בגמרא, כמה להדליק, על איזה נר מדובר פה? מה נראה לכם? על איזה נר מדובר? אז לא יודע, זה נמצא באמצע סוגיות של חנוכה, והשורה הבאה תהיה חנוכה, זה בטח חנוכה, נכון? מצד שני, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו לומדים מסכת שבת, כן? בוא נאמר כך, הדעה הרווחת והדעה הפשוטה שמדובר פה על חנוכה, ומאירים פה התוספות על אתר, תראו תוספות, נראה שבא מעד אמר המש חד לסומסמי, נראה דענר חנוכה קאי, ומשום טעמה דמסיק דנפיש נהורי תפי. אבל לנר שבת פשיטה דשמן זית מצווה מן המובחר, לפי שנמשך אחר התפילה תפי, אחר הפתילה תפי מכולו. תוספות בעצם אמירה, נראה, כנראה שהיה להם איזה אבא אמינה, אבל מה שבעצם הגמרא הזאת עוזרת לנו, זה לחדד קצת, עוד פעם אחרי ששבוע שעבר ברביה ראינו כמה הוא משווה, את ההבדל בין הנרות. מה בעצם הגמרא מעלה כאן? שנר שמדליקים משמן סומסמים, כשמשווים אותו לנר שמדליקים משמן זית, לכל אחד יש תכונה שבה הוא מעולה יותר מחברו. מה שתי התכונות האלו? אז הבעיה אומר במפורש, שמן זית התכונה שלו זה צליל נהור אדפי, זה נותן אור איכותי ויפה צלול. לעומת זאת, מה התכונה של שמן סומסמים? משיך נהור אדפי, שמה הכוונה? אומר רשי, אינו ממהר לחלות כשמן זית, הוא דולק כנראה ליותר זמן, אותה חמות של שמן דולקת יותר זמן. וכאן השאלה, מה אתה רוצה להשיג בבחירת השמן שלך? אם אתה רוצה הדלקה למשך זמן רב יותר או הדלקה איכותית יותר? עכשיו, בהתחלה הבעיה חשב עדיף יותר זמן, פה אנחנו חוזרים וכל מי שהיה לפה כאב בטן שעבדנו כפתן זקוק לה, שאחד מהדברים שאנחנו נורא נורא אוהבים בנר חנוכה, תראו את הילדים, זה לראות, למי הנרות דולקים יותר זמן. למה? כי התחושה הפשוטה היא, זה פרסומי ניסה, ככל שהזמן נמשך יותר, זה, יש פה פוטנציאל לפרסם יותר. זה קצת לא מסתדר עם מה שלמדנו על שתכלה רגע מן השוק, כי אם אין אף אחד ברחוב, אז בשביל מה? אבל ודאי שהבאי עלה על דעתו שככל שדולק יותר, יותר טוב. השמן זית, התכונה שלו, לצלול, לא נראה לו שזה משהו שצריך להיות שיקול בחנוכה. לעומת זאת, בשבת אומרים תוספות ברור מראש, הולך לו שמן זית, וההסבר הוא פשוט. כי הצלול יותר היא תכונה שאני ארצה אותה בנר, שאני רוצה להשתמש לאורו, בדיוק, היות ואני רוצה להשתמש לאורו, אז שיהיה צלול. אז בעצם המרש מאוד יפה מבדיל בין הנרות, נר שבת הוא נר לשימוש שמן זית, נר חנוכה הוא לפרסום הנס, שמן סומסמים שידלק כמה שיותר זמן. בסופו של הדבר הוא חזר בו או למד מהממרה של רבי יהושע בן לוי ששמן זית מן המובחר. האם זה שינה אצלו תפיסה של נר חנוכה? האם הוא ויתר עליו יותר זמן כי מה ששאלתי קודם? מה שכן, במאירי מופיע שיש סיבה פשוטה מאוד למה להדליק נר חנוכה בשמן זית, לא כתוב בגמרא, אבל יש לו סיבה מאוד פשוטה, כי הוא בא להזכיר את מנורת המקדש. אז אולי, סליחה? זה ודאי. אז באמת שאולי גם שבת אני רוצה להזכיר את המקדש, בית יהודי כמו מקדש, אבל ודאי בנר חנוכה יש סיבה לזכר, כי יהיה הדבר אשר יהיה. כאן הגמרא ממליצה על שמן זית, היום זה מאוד התקבל, זה מאוד נפוץ היום. אני יכול לספר, לא שאלתי למה, אבל סבא שלי היה מדליק בנרות שבת. בין היתר אני חושב שלא היה לו סבלנות להכין את הנרות, כאילו תהי את הנר וזהו, להתעסק עם הפתילות, כאילו כשהייתי אצלו אמרתי אני אכין לך פתילות, כן באמת, אז להכין פתילות, לא היה לקנות הפתילות, היה ככה צמר גפן, אני חושב שזה לא היה בשבילו ההתעסקות הזאת, אבל הוא מדליק עם נרות בלי שום בעיה. בסדר, אוקיי, אנחנו נמשיך. ובאו שוב לייבי, יש פה על הדיור, אני מציע שנדלג על זה.
ולמה נקרא את זה בזה נגמור. ואמר רבי שאול מלוי, כל השמנים יפים לדיו ושמן זית מן המובחר. היבאי אלו לגבל או לעשן, תשמע בפני רב שמואל בר זוטרא, כל השמנים יפים לדיו ושמן זית מן המבחר, בין לגבל בין לעשן, רב שמואל בר זוטרא מתני אחי, כל השנים יפים לדיו ושמן זית מן המובחר, אמר רבונה, כל השרפים יפים לדיו ושרף כתב יפה מכולה. אני לא אסביר לכם בדיוק איך מכינים דיו, אני כן רק אומר דבר אחד, שהדבר הזה שהרבה פה מחזיקים עוד בכיס, אולי אני אחד מהאחרונים שהולך בכלל עם כיס, עם חולצה עם כיס, כן, התלמידים שלי כולם עם טריקו, כאילו, הם גם לא הולכים מתים, גם אין להם שעון יותר. סלולר, יש לה, כן. זו המצאה גאונית שלקח לעולם מאות שנים לחשוב על הטכנולוגיה שתעשה דבר כזה. כלומר, איך מייצרים נוזל שברגע שתכתוב איתו, מה יקרה לו? להתייבש. איך עושים דבר כזה? זה משהו פלא. אני עוד כילד זוכר כשעליתי ארצה, נכנסתי בית ספר חורב בירושלים, ובשולחנות מעץ היה חור, היה כזה שקע בכל שולחן, בשביל הכסת דיו, כן? אבא שלי עד היום כותב בעת נובע. הוא מועד את המגע שלו למניעה, הוא מועד יפה. הדבר הזה הוא גאוני, יש פה איזו כדורית כזאת שמסתובבת, שיודעת לשחרר את הדיו, ולא למרוח אותו, והוא מתייבש מיד, והוא בפנים הוא רטוב. אבל לימי קדם, איך היה נראה הדיו? הדיו היה כמו הצבעי מים. דיינו, היה להם, היו הולכים עם כזה קופסה עם פחם, שהיו מכינים אותו מפחם יבש, כשאדם רצה לכתוב, היה מרטיב אותו, וכך היה מקבל קצת דיו ומכין, ומה שנדון כאן זה תעשיית הדיו, שכמו אז לא קנו עת בחנות, אלא אנשים הכינו בכוחות עצמם. מה שאני רק אשתף, שישראל תשמה כתב מאמר מאוד יפה, שם הוא מסכם את הדיונים בראשונים, האם ההלכה מתעקשת שנשתמש במקומות של כתיבה דווקא בדיו שמתוארת בגמרא של ימי קדם, או האם שיפורים טכנולוגיים בתעשיית הדיו, האם אפשר להשתמש בהם? יש להניח, מה הסיבה שמתואר שספר תורה כותבים בשמנים עם כל התכונות האלה, עם דיו בכל, ככה יצרו דיו באותה עת. האם, למה הולכים שטריימל? כי היה קר בפולין. האם יש מצווה ללכת עם שטריימל? בעצם אותה שאלה, כן? והוא מביא על זה דיונים עצומים. אני יכול לספר שהנושא הדיו של ספרי תורה, נמצא בפולמוס בין בבל לארץ ישראל בתקופת הגאונים, זה הולך לתוך ספרות הראשונים, ובזה אנחנו נעצור. בפעם הבאה, בעזרת השם, אנחנו נתחיל את נושא ברכת הרועה והברכות על חנוכה. בסדר? אוקיי.